היום החמישי. לפני שנתחיל רק משפט אחד, כבר אמרנו ש... הימים מופיעים בזוגיות. היום הרביעי הוא יום המאורות, מקביל ליום הראשון, ליום של ויהי אור. והמאורות של היום הרביעי הם המאורות השימושיים שבאים להקבלה ליום הראשון של האור שעליו דיברנו והרחבנו. ביום החמישי אנחנו מקבילים את עצמנו ליום השני, וביום השישי ליום השלישי. הדברים מאוד ברורים ופשוטים. מה קורה ביום השני? ביום השני רקיע שמיים. ביום השני רקיע בשמיים, וכל יסוד המים המובדלים מתחיל ביום השני. וביום השלישי היבשה נגלית והארץ מדשיעה ומצמיחה עשב זרע. כך ביום החמישי יבואו כל ברועי המים והשמיים, במקביל ליום השני שבו נתגלו השמיים ונתחלקו המים. בכל אופן, ביום השני אם כן מופיעים המים והשמיים, וכך ביום החמישי ברועי המים והשמיים יופיעו, וביום השלישי שבו נתגלתה היבשה והתחילה להופיע הצמחייה של היבשה, יופיעו ברועי היבשה, שזה יהיה חיות הארץ, והאדם שיופיע ביום השישי במחציתו השנייה. נתחיל את סיפור היום החמישי. ויום האלוהים, ישרצו המים שרץ נפש היה, ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמיים. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף למיניהו, וירא אלוהים כי טוב. ויברך אותם אלוהים לאמור, פרו ורבו ומילאו את המים בימים, והעוף ירב בארץ, וירב ויבוקר יום חמישי. אנחנו נתמקד ביום החמישי, אבל אני רוצה בקריאה לראות גם את היום השישי, מפני שהמושג שהתחיל ביום החמישי של נפש חיה הוא המושג שאיתו ממשיכים הלאה ביום השישי. היום האלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה, ואימיו הרמס וחייתו ארץ למינה, והיא כן. וירס אלוהים את חיית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמס האדמה למינהו, וירא אלוהים כי טוב. היום האלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. וברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. עד כאן היחס אל ברועי היום החמישי והשישי. רדו בדגת הים ובעוף השמיים של היום החמישי ובכל חיה הרומסת על הארץ, עדיין של היום החמישי. ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עשב. הוא חוזר עכשיו ליום השלישי, זורע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, גם הוא יהיה לכם, לכם יהיה לאוכלה. וחזרה לחיות של היום השישי, ולכל חיית הארץ, ולכל עוף השמיים, ולכל רומס על הארץ, וחוזר אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאוכלה, ויהי כן. היה רבים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, היה ערב, היה בוקר, יום השישי, והאדם הזה ייקרא עוד מעט בפרק ב', כשיחזרו ויספרו על סיפור הבריאה שלו, בפסוק ז', ייקרא האדם הזה, וייצר השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפר נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אז המושג נפש חיה הוא המושג שמתחיל עכשיו ביום החמישי. תחילתו בשרצים, המשכו בעופות, המשכו בחיות של הארץ, והמשכו באדם. כולם בתור נפש חיה. החי. אנחנו נכנסים אל החי. ויאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיה. ועוף יעופף על הארץ, על פני רקיע השמיים. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף למיניהו, וירא אלוהים כי טוב. נראה אם שמים לב, מה חסר בפסוק הזה, בפסוק כ'? ויאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמיים. ויחן. מעניין מאוד. הסיכום ביהי חן לא מופיע פה. אם נסתכל עד עכשיו בבריאה, הסיכום ביהי חן הופיע כל פעם. אוקיי, בואי נלך לאט לאט. קודם כל את ויהיכן, בסדר? גם את למינות תזכיר לנו עוד שנייה. ויהיכן הופיע עד עכשיו בכל מקום. ביום הראשון, נסתכל רגע אחורה, לא היה כתוב ויהיכן, היה כתוב ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. והסברנו למה, כי וירא אלוהים את האור כי טוב, ולא וירא אלוקים כי טוב, דיברנו על זה בהרחבה. ביום השני עשה אלוהים את הרקיע, הבדיל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע, ויהי חן. ביום השלישי בפסוק ת' אמר האלוהים, יקבו המים מתחת השמיים ממקום אחד את הרעי היבשה, נו, ויהי חן. למרות שזה מיותר לגמרי שם, כי כתוב עוד שנייה, ויקרא אלוקים ליבשה ארץ, לכאורה. דיברנו הרבה על ויהי חן. ביום הרביעי, בפסוק י' יהי מאורות, ויהיה להם תפקיד, והיו למאורות ברקיע השמיים להעיר על הארץ, ויהי חן. ביום החמישי אין ויהי חן. זו תופעה מעניינת מאוד, שצריך לשים אליה לב. רש"י לא מתייחס אליה בפשטות, לא מתייחס אליה, אבל כדאי לחשוב עליה. הויהי חן לא נמצא ביום החמישי בעניין השרצים, בסדר? בעניין עופות שרצים, בקיצור ברועי המים והשמיים. ביום השישי, תשימו לב, זה מעניין מאוד, מופיע ויהי חן. אתם רואים? בפסוק כ"ד, ויאמר אלוהים תוציא הארץ נפש חיה למינה, נו, בהמה ורמש וחי תרס למינה, ויהי חן. אבל בבריאת האדם כתוב ויהי חן? לא. נכון? אצל האדם לא כתוב ויהי חן. היום האלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובשמיים ובמאה וכל הארץ וכולם ויהי חן. לא מופיע. איזה שני מינים? לא, 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 גם בהמשך לא מופיע. לא מופיע ויהי חן. טוב, זאת נקודה אחת. הוספת אנה שמה? לא שמעתי? מעניין מאוד. נגיע לזה עוד שנייה אחת, לתנינים, ומה עוד? אין בציווי למינו. עכשיו בוא נחזור. נראה עוד פעם את פסוק כ', נתחיל מהדבר השני שאנה מזכירה. ויאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יעופף על הארץ, על פני רקיע השמיים. בברואים האחרים, אומר הקדוש ברוך הוא, תוצא הארץ נפש חיה למינה. נכון? בדשא חרג. ואמר הקדוש ברוך הוא, תדשא הארץ, דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו. לא, על הדשא לא היה כתוב למינו. תדשא הארץ, דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו, וביררנו למה. נכון? גם כאן לא אמר הקדוש ברוך הוא בציווי למינו, ומה קרה בפועל? ויברא אלוהים את התנינים הגדולים, ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף למינהו. כלומר, המים לא פעלו כמו שהקדוש ברוך הוא אמר. הקדוש ברוך הוא אמר, מה, ישרצו המים שרץ נפש חיה, ואיך המים שרצו? למיניהם. הקדוש ברוך הוא אמר, עוף יופף על הארץ, ומה עשה העוף? יצא למיניהו. ממש כמו הדשא. שהקדוש ברוך הוא אמר, תדשי הארץ דשא, בסדר? ומה עשה הדשא? יצא למינו. בסדר? ותוצא הארץ, סליחה? אלא פה, שם באמת, אתם עוקבים בפסוקים? שם באמת, אם נסתכל ביום השלישי, יפה מאוד. ביום השלישי כתוב, היום אלוהים, תדשי הארץ דשא, עשב מזריע זרע, עץ פרי, עושה פרי למינו, אשר זר אובו על הארץ. והיא כן. ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו. אז מי לא עשה את מה שהקדוש ברוך הוא אמר? הארץ, האדמה. שם רש"י אמר, חטאה האדמה. בסדר? חטאה האדמה, לא נתקללה עכשיו, וכו' לחטאה האדמה. יפה. אבל כאן הקדוש ברוך הוא אמר, מה ישרצו המים שרץ נפש חיה ואוף יופף על הארץ. נכון? לא למינהו. והוא עצמו איך עשה את זה? ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת, בסדר? אשר שרצו המים למיניהם. אבל אנא, כאן כן כתוב שרצו המים. כאילו היה כתוב פה וישרצו או וישריצו המים, וישרצו המים את כל שרץ נפש חיה למינה. כמו שם, אז זה המים. כאילו כתוב וישרצו. החידוש פה הוא אחר, שבאמת התנינים הגדולים מופיעים פה. הם לא נאמרו בציווי, אנחנו לא מבינים מה הפריט הזה בתוך פריטי המים מופיע. הם לא נאמרו בציווי, והם גם מופיעים עם איזה ייחוס מאוד גדול. ויברא. לא יודע אם אנחנו רגישים מספיק למילה הזאת. אלוקים ברא את השמיים ואת הארץ, ובינתיים זהו. את כל השאר הוא יצר, או עשה, הוא אמר, הוא עוד לא ברא שום ברור, ספציפי. העולם הוא עולם הבריאה. דיברנו על זה שהבריאה היא יש מאין, דהיינו שהישים שנמצאים פה סבורים שהם ישות בפני עצמה. העולם יכול לתפקד כאילו הוא יש. זו בריאה. בריאה זה שהבורא נותן לך את היכולת, אם אתה רוצה חלילה לא להכיר בו, אתה יכול לתפקד. עד שתגלה שבעצם הכל 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 מאין. מעניין מאוד שהמושג בריאה עד עכשיו בכל הבריאה הוא רק מושג כללי. מי עוד ייברא? מי עוד ייברא? האדם. היום השישי ייברא האדם. אז יש שני יחסנים בבריאה. האדם והתנינים. זה ייחוס. האדם והתנינים הם יחסני הבריאה. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת. נפש החיה הרומסת, זה כבר נאמר בציווי, ישרצו המים שרץ נפש חיה ואוף יופף, והמים השריצו אותם למיניהם, אבל התנינים הגדולים זה עסק אחר, את זה היה צריך לברוא האלוקים. מה שאלוקים בורא את כל העולם, זה מפני שהעולם הוא עולם של בריאה. הוא מייצר בעולם הזה מציאות של יש מאין. מה שאלוקים בורא את האדם, מאוד מובן. מפני שהאדם הוא בעצם כל הבריאה. אצל האדם ביום השישי, בכוונה קראנו את כל הפסוקים, כי גם בהבנת היום החמישי צריך להסתכל על כל המכלול פה. אצל האדם ביום השישי אמנם לא כתוב היה אלוקים כי טוב. לא כתוב, וגם לא ויהיכן. אבל מה כתוב אצלו? איך? סליחה? תקין אחד, טוב מאוד. לא, אבל מה כתוב אצלו לפני? מה כתוב אצל האדם? וירא אלוהים, נו, בפסוק למד א', וירא אלוהים ביום השישי כתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה. השאלה הנשאלת בפסוק הזה, האם מדובר פה עכשיו כפסוק סיכום על כל ששת הימים. וירא אלוקים את כל אשר עשה, דהיינו את היום הראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. והנה טוב מאוד ויחולו השמיים. שזאת האפשרות הפשוטה. או, וזה דבר מדהים אם כן, מה נברא עכשיו מחצות היום של היום השישי? על איזו בריאה אנחנו מדברים בכל הפסוקים האחרונים? על האדם. וירא אלוקים את כל אשר עשה באדם. והנה טוב מאוד. טוב מאוד הוא לא שיפור הציון על השאר, על כל ימי הבריאה הקודמים, על פי הקריאה הזאת. מבינים מה אני אומר? טוב מאוד זה כל הטוב שבעולם מופיע עכשיו בריכוזיות באדם. זה האדם שאיך התחיל הקדוש ברוך הוא לברוא אותו ביום השישי, ויאמר אלוקים, מה? מה? נעשה אדם בצלמנו כדמותו. כמו שהרמב"ן מסביר, בא הקדוש ברוך הוא אל כל הברואים, מהסוף להתחלה, בעיקר חיות הארץ האחרונות, ואחרי זה עוף השמיים, ואחרי זה הדגים, ואחרי זה כל פרט ופרט בבריאה, ואמר להם, חבר'ה, מכל זה אני רוצה לעשות צ'ונט. שמו יהיה אדם. הוא יהיה הכי אדמתי, דהיינו, אם ירד, הוא ירד הכי נמוך שיש בעולם, כי יש לו את כל הכוחות של כולם להוריד ולרדת. ורדו בדגת הים, יגיד לנו רש"י, ורבותינו דרשו לשון ירידה, כשהוא יוריד, או-הו לאן הוא יוריד. או הוא יוכל לקחת את הכל ולתת לכל, הכל, הכל את הדמיון הכי גבוה שלו, אדמה. אדם מלשון אדמה. אז וירא אלוקים את כל אשר עשה, ייתן לנו הסבר יפה למה מופיע אצל האדם המילה ויברא. זה יהפוך להגיוני. כי בעצם כל הבריאה מקופלת, נו, ועדה. אבל השם ירחם, איך נכנסו פה הסרדינים האלה?
הגדולים.
הגדולים? מאיפה הגיעו עכשיו התנינים? אלבד, זה שייך אליכם. מה עושים פה, מה עושים פה התנינים? באמת יש גבול ליחסנות. ויברא אלוקים את העולם, את האדם ואת רב תנין. ויברא אלוקים את התנינים הגדולים ממי. דנו ביום רביעי באריכות, ביום הרביעי, בבריאת היום הרביעי, ביעס אלוקים את שני המאורות הגדולים, הגדול, הקטון. שם אנחנו מבינים שאיך שלא נפרק את החבילה, זה מתייחס לכוכבים, זה מתייחס לצבא השמיים. עכשיו מאירה כאן חנה הערה נוספת. אתם שמים לב שזה החברה הראשונים שיש להם שם? זה משהו מעניין מאוד. לא יודע מי הם, אבל זה ודאי חבר'ה עם שם. אלה הראשונים שיש להם שם, ובלי שאף אחד פה ייפגע, הרבה לפני האדם. איך? פוגע, פוגע.
זה פלא שגם פרעה גובר לעצמו, התנים
הגדולים. אהה, אהה. או שלנזכר שלהיות תנים לא עושה לנו טוב. הוא זוכר את פרעה, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו. לא רק התנים, אלא התנים הגדול.
בהמשך.
שאמר לי יאורי ואני עשיתיני. כלומר, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו, זה פילי פלאות, פרעו, הוא זה שעלה לו אדם לראש, והוא זה שבעצם מורד בעשרה המאמרות שבהם נברא העולם, ובבורא שברא את העולם בעשרה המאמרות. זה נותן לנו פתיחה למשהו, אנחנו צריכים להבין את זה. אין ויהי כן, אנחנו סך הכל עוסקים כאן לכאורה ביום, איך אומרים הילדים, די משעמם. המאורות הגדולים זה באמת מרתק, השמש, הירח, יש מדרשים יפים, זה יפה, האדם זה בטח. אבל הגופים זה נחמד, נו, אין ויהי כן, לראשונה מופיעה, לראשונה ולאחרונה, אין, יחידאי, אין, חוץ מהאדם והבריאה. והאדם הוא הבריאה. לכן אמרתי את כל מה שאמרתי. לכן אצל האדם אין שאלה למה כתוב ויברא. האדם הוא הבריאה, הוא כל אשר עשה. האדם הוא כוח הבריאה. הוא זה שגורם לעולם הזה להיות יש מאין. יש במובן השלילי, אתם מבינים מה אני מתכוון יש מאין? יש מאין זאת אומרת להרגיש שאתה יש. בסדר? להרגיש שאתה יש. העז לא עוברת מסעות כפירה עם עצמה ודיונים בבחירה חופשית ובעיות. האדם כן. לכן האדם כבריאה מובן. אבל אף חיה לא מופיע לה. הנה אחת עם שם התנינים הגדולים. ואין ואיכם. אז מתחיל מההתחלה, אני חושב שיש כאן נקודה מדהימה, נגיע עוד שנייה אחת לתנינים. מה זה שרץ נפש חיה? צריך לפרק את המושג הזה לשלושה חלקים, מפני שהוא מופיע כדבר בפני עצמו, לשלושה חלקים. שרץ, מופיע שרץ, גם בלי נפש חיה, ישרצו המים. שורץ על הארץ. המילה שרץ בתורה היא מקובלת מאוד מאוד כמילה בפני עצמה. אז צריך להבין את המילה שרץ. נפש היא ודאי מילה עצמאית. נפש. נפש מופיעה כהכל. ממסירות נפש ופיקוח נפש ואם יש את נפשכם ורצון נפש. נפש. וחיה זה החיות. זה החיים. זה עצם החיים. אנחנו מתחילים בחיות הנמוכות ביותר. בדיוק כמו שבצומח אנחנו מתחילים בפשוט ביותר, בראשוני ביותר, בדשא. אתם זוכרים איך הסברנו את המושג תדשא? תדשא בא מהמילה דש, דייש, דש. תדשא זה שיהיה ירוק. עוד בלי סיבות לפרי. עוד בלי מגמות של, בסדר? בלי מגמות של פירות, של זרעים, תדשא הארץ. ואמרנו שיכול להיות, כמו שהרד"ק אומר, וככה נראה הפשט, שתדשא זה בעצם, שבעצם הציווי לכל המינים, תדשא זה שם כולל גם לעתים. כך טוען הרד"ק בפרט. תדשי הארץ מה? הכל.
כל הצומח.
כל הצומח. אלא מה? יש את הריפוד הראשוני שנקרא דשא, שהוא הכי הכי ראשוני, הכי פשוט. כך אנחנו מתחילים עכשיו במושג החיים. אם הנפש היא הרצון, זה מושג הנפש. הדם הוא הנפש. אם יש את נפשכם לדם. אם הנפש היא עצם ה... אתה מגדיר את הנפש כמשהו שנמצא בתוך הגוף, אבל הוא דבר בפני עצמו. הוא לא בלוע בגוף. אם הוא היה בלוע בחומר, הוא היה כלום. האדם מוכן לוותר על גופו, כי יש משהו שנפשו מתאווה לו. הנפש היא הרצון הפנימי, היא האישיות. היא האישיות שמייצרת מהמעטפת הזאת איזושהי אישיות. זאת נפש. במובן הזה יש נפש גם לאדם וגם לשרץ. חי, המושג חי. חי. הרבי יש מגדיר אותו יפה מאוד, הוא לא רק חי, אלא הוא בעצם מי שקובע לעצמו חיים. הוא חי, הוא חווה, הוא מבחין, הוא מבדיל. כשאתה רואה חי, כשאתה רואה יתוש חי, הוא ייזהר מלהיכנס למקום שלא צריך. כשהוא מת הוא כבר לא אכפת לו, הוא לא פה. החיות היא דבר שהוא יותר מעצם הרצון. הנפש היא אדם. זה מושגים פשוטים. המושגים הפנימיים זה בא מזה. זה מושגים פשוטים פשוטים. הדם הוא הנפש. עצם הפיקוח נפש, זה לא עוסק עכשיו בשכל. זאת הנפש. נפש, אגב, במושגים היותר פנימיים קצת, היא המדרגה הנמוכה ביותר בעולמות הנשמתיים. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, זה לגובה למעלה. נפש, זה הפתיחה. נפש, זה עצם האישיות. במובן הזה יש אישיות ליתוש גם. לא טובה המילה אישיות, היא באה מאיש. אבל אתם מבינים מה אני מתכוון? האישיות של מה שמופיע בתוך החומר הזה.
אופי.
אופי. יותר טוב, כי אישיות מזכירה איש. לצמח אין נפש. ביום השלישי הצומח לא זכה לתואר נפש. החי זוכה לתואר נפש. זה האישיות. זה האופי. זה יותר מהרצון לחיות, זה האופי, זה האישיות עצמה. על זה אני מוכן למסור את נפשי. חי זה כבר שייך לשכל. גם של היתוף. החי חווה. החי מבחין. שרץ בא לתאר, מאוד קרוב למילה ארץ, שרץ. שרץ בא לתאר את התנועתיות הפשוטה. התנועתיות הכי ראשונית שיש. שרץ. יש כאן משהו ששורץ, וכשאתה רוצה לתאר תנועתיות כאילו בלתי נשלטת, פעם אחת משתמשים בזה אצל האדם, בפסוק מאוד חשוב. ויפרו, וירבו, בני ישראל במצרים, וישרצו, ויעצמו במאוד מאוד. כשהמצרים באים לצעוק עוד פסוק אחד, אלה הולכים להשתלט עלינו, כי הם יולדים שישה בקרס אחד, אומרים אלה שורצים. אלה שורצים, הכוונה היא, זה כאילו ראשוני, זה חסר שליטה בכלל. אין פה את ההבחנה, אין פה את ה... רגע, רגע, מנות, שנייה, אתה... חיות אינה. בטרם תבוא. אבל הכי פשוט, שריצה. זה שרץ. ויאמר אלוקים, ישרצו המים. כשה... מים הפסיקו להיות כל העולם ונראתה היבשה, קרא אלוקים ליבשה איך? ארץ. עברית אחרת, רק מרגע שהמים נעשו ליבשה, איך אמרנו? ואילו אני הייתי שם בתוך היבשה הייתי אומר ייבשת אותי, כי עכשיו אין לי מים, אני כבר לא רטוב, מי אני בעצם? רק אחרי שהמים נהיו יבשה, הפכה היבשה, מילה מדהימה יבשה. היבשה שהיא מילה לא עצמאית בכלל. זה יבש מי? מיבשה לארץ. למקום שנותן לכל הכוחות שבעולם להתרוצץ, לרצות, לרוץ, לפעול. הכל שם בתוך האדמה. שם בפנים יש עוצמות אדירות. היבשה נעשתה ארץ, ואחרי שהיבשה נעשית ארץ, יכול הקדוש ברוך הוא לצוות על הארץ תדשה. כל עוד למים לא היה רקיע, המים לא היו יכולים לפעול. עכשיו שהמים מרוקעים, יכולים המים להיות ארץ. אבל לא ארץ, אלא שרץ. המים משריצים. הארץ מוציאה את הארציות, והמים את השרציות. כשהמים נעשו רקיע, מופיע הפסוק, ויאמר אלוקים ישרצו המים שרץ נפש חיה. שרץ, הם יביאו עכשיו יצורים ששורצים, שרצים, שיש שם תנועה בניגוד לצומח שבו אין תנועה, וזרעו בו איפה? על הארץ. העץ לא זז, זרעו בו על הארץ. ויהי כן. המים שורצים, הם שורצים משהו שיש בו תנועה, שיש לו אופי, נפש, שיש לו הבחנה, חי. ואוף יאופף על הארץ, על פני רקיע השמיים. כל זה מפני שיש פני רקיע. השמיים. כל עוד היה רק מים, זה היה בלתי אפשרי. היום החמישי הוא ההמשך של היום, או ההשלמה, או המבנה של היום השני. זה היה אמור להתרחש על ידי המים. ואז קרה התהליך הבא. המים מסוגלים לעשות את מה שאמר הקדוש ברוך הוא, אבל יש משהו אחד שגדול עליהם. אלה התנינים. אלה גדולים על המים. הפסוק הבא היה צריך להיות כמו בכל הבריאה, וישרצו המים, ותוצא הארץ. ועכשיו הארץ צריכה להוציא. והבחנו מיד שפתאום האלוקים מתערב פה בויברא האלוקים. רגע, 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 נלך לה. ויברא אלוקים את התנינים הגדולים. ורק את התנינים הגדולים בורא האלוקים. כאן יש את נחתה. כאן, תראי. ויברא אלוקים את התנינים הגדולים. ואת כל נפש החיה הרומסת אשר מה? שרצו המים למיניהם. כלומר, את כל נפש החיה הרומסת שרצו המים. כי אלוקים נתן למים כוח כמו לארץ. אין למים כוח לברוא את התנינים. גדול עליהם. גדול על הקיום. גדול. אלוקים בורא את התנינים. לא יודע מי הם בכלל. ואת כל עוף כנף למיניהו. וירא אלוקים כי טוב. ואנחנו עדיין לא ענינו איך הלמיניהו מופיע פה ולא הופיע לפני. רש"י אומר דבר מאוד מעניין על התנינים. אנחנו רגילים כבר להקדים דברים ולומר שרש"י לא אומר סתם מדרש. כשרש"י מביא מדרש, זה מפני שיש בעיה ברורה 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 בפשט. ורש"י בוחר מדרש לאו דווקא הכי קרוב לפשט, אלא מדרש שייתן לך ראייה אחרת של הכל. הוא ידע עוד מדרשים, תאמינו לי, ידע אישי חינם. והוא יכול היה לנסות לברוח משאלות מדרשיות. כשהוא קובע שויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, שווים נבראו, והוא רצה שניכנס לבירור של התפקידים של החמה והלבנה בעולם, לפני שממשיכים עליו. לכן הוא הביא מדרש וכתב וכו'. הוא סמך על האינטליגנציה שלנו שבבכו'לה נפתח את המדרש. כי אחרת אי אפשר פה. המדרש נובע א' מזה שאי אפשר להבין את הפרשה בלי זה. זה רש"י. ב' הוא מובא כמשהו שאמור לרומם אותי לתפיסה אחרת של הפרשה. הוא לא בא לתת תשובה מקומית, אלא זה גימטריה ולכל תשוב. לפתוח שער לפרשה. אז תראו מה רש"י אומר על התנינים. אולי נראה את כל רש"י. נצמד רגע לרש"י. רש"י בפסוק כף אומר כך: נפש חיה שיהה בחיות. נפש חיה שיהה בה חיות. נפש שיהה בה, את האופי הזה, חיות. זה החיות, ההבחנה שאמרת. הלאה. שיש בחיות, בסדר. שרץ, כל דבר חי שאינו גבוה מן הארץ, קרוי שרץ. ושוב, הכוונה היא הראשוני ביותר, הכי נמוך. כגון, בעוף כגון זבובים, בשקצים כגון נמלים וחיפושים ותולעים, ובבריות כגון חולת ואכבר וחומת וכיוצא בהם, וכן הדגים. התנינים, דגים גדולים שבים. זה הניסיון להסביר בפשט מה זה הגדולים. התנינים הגדולים ממי? מכל שאר ברועי המים. אבל הוא מרגיש שזה לא מספיק. בגלל כל מה שדיברנו. אז מה ויברא? למה לא וישרצו המים? מה הסיפור של התנינים שזכו לויברא? רש"י כדרכו לא מביא את כל השאלות. הוא ציפה שנעשה את זה לבד. ובדברי אגדה, הוא מביא פה דברי אגדה עכשיו, הוא לוויתן ובן זוגו, שברעם זכר ונקבה. הנה סתם הנוח. שברעם זכר ונקבה, והרג את הנקבה, ומלאכה אמר עליה באימלח, בפריז.
שימור.
לצדיקים לעתיד לבוא. זוכרים את האור הגנוז? למה עשה כך? שאם יפרו וירבו לא יתקיים העולם בפניהם. והוא מוסיף, התנינים כתיב. הוא רוצה להדגיש שאין יוד בין הנון למם הסופית. כלומר, זה רבים שהוא אחד. התנינם. נכון. מה כתוב פה? לא יודע. א', אחרי הלא יודע, יכול להיות שכתוב פה הדבר הזה. אני לא נכנס פה עכשיו לזואולוגיה. לא, 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 לא חשוב בכלל להבנה כאן. אבל סוכת אורו של לוויתן ודאי קשור. מיד ניכנס לשם. הלוויתן, כמו שאת מזכירה, תזכירי לי? אחד. הלוויתן הוא משהו שאנחנו מחכים לו הרבה זמן. התנין עשה לאושרי את האסוציאציה של פרעה, וכשקראנו לו לוויתן, זה עשה למיכל את האסוציאציה של הלוויתן שכולנו מחכים לו. יצאנו מהסוכה ואנחנו מתפללים להישב בסוכת אורו של לוויתן. לוויתן של יונה.
אותה נקבה
אולי.
אולי.
כנראה. וימן. וימן השם דג גדול היה דג מוכן שלוקח ומציל את יונה. וימן השם דג גדול. אתם יודעים, הדגים הם הברואים היחידים שכשאנחנו מדברים עליהם היום הם ותיקים מאיתנו פה, כולם.
במבול הם נשארו.
בדיוק. כי במבול לא קרה להם כלום. כלומר, כשאנחנו מדברים על האקלים, כשאנחנו מדברים על הטבע, כשאנחנו מדברים על זרע, קיץ, חורף, סתיו, כשאנחנו מדברים על אוכל, על כל מה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על העולם מפרשת נוח. כל מה שאנחנו לומדים בפרשת בראשית זה פרי. גם אצלנו יש פרי היסטוריה והיסטוריה. הפרי זה בראשית. בדור המבול בעצם נמחה כל היקום. בדור המבול גם מתרחשים דברים שלא היו לפניכם, שכדאי לדעת שאנחנו חיים אותם. למשל, עד דור המבול לא הותר אף פעם לאכול חיות. אף פעם לא הותר. קראנו בפסוקים הקודמים, בהמשך היום השישי, מה יכול האדם לאכול ומה לא. כתוב מפורש. כתוב, הנה נתתי לכם את כל ירק עשב, עשב זורע זרע, את כל העץ, זה יהיה לכם לאכול. אתם וחיית הארץ בפסוק למד אוכלים את אותו דבר. אתם אוכלים ירק עשב לאוכל. כלומר, לא כתוב פה, בסדר? לא כתוב פה שיש חיות טורפות. הרמב"ן טוען שהחיות הטורפות זה בכלל לא המצאה שלהם, זה המצאה שלנו. כשאנחנו התחלנו לרדוף אחריהם, הם פיתחו מנגנוני הישרדות. וכשיחזור עולם שבו יהיה נמר עם גדי ירבץ, ולנו זה נראה לא ריאלי, יש סיבה אחת שזה נראה לא ריאלי. כי אנחנו אחראים על זה שבעולם נמר לא רובץ עם גדי. לכן נראה לנו לא ריאלי, כי זה אובדן שליטה. אם הנמר רובץ עם גדי, אז איך אני הבוס? לכן אצל הרמב"ן שמתואר איך לעתיד לבוא, הארץ תשבות, ולעתיד לבוא, איך הפסוקים שם מתארים שבחוקותיי וישבתי, בדיוק שר כוח, וישבתי חיה רעה מן הארץ. אומר הרמב"ן על פי רבי שמעון בר יוחאי, אין הכוונה וישבתי חיה רעה מן הארץ, אנחנו נרכז אותם בקונטיינרים בתוך הג'ונגל. וישבתי חיה רעה מן הארץ, אומר הרמב"ן על פי רשב"י, מדהים, אשבית את רעת החיה. כל רעת החיה זה תוצר של מנגנון הטריפה שאתה פתחת בו. זוכר, קין? זוכר שהתחלת? זוכר שרצית לאכול מעץ הדעת כדי להיות משהו שאתה לא? זוכר שהיה עץ אחד שהזכיר לך שאתה לא מה שאתה לא ולא יכולת לסבול את זה? הדגים נמצאים מתחת למים. זה מבחינתנו עולם מדהים, זה עולם קסום, זה עולם שאנחנו לא מבינים בו, זה עולם שאנחנו אוהבים לשיר עליו, לדבר עליו, ככל שמבינים יותר מבינים כמה לא מבינים בו. הוא בעצם עולם שלם, שאלמלא היה העולם הזה נברא, כל העולם היה דגים.
היה?
היה דגים, כל העולם היה מים. המילה דגים לא הייתה, אבל כל העולם היה זה. דגים מתארים בעצם בריאה טהורה. לא שוחטים דגים. הם לא צריכים שחיטה. כשרוצה יעקב אבינו לברך את הנכדים שלו, הוא מברך אותם בברכה מאוד מוזרה. הוא מברך אותם, המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים, ויקרא להם שמי ושם אבותיי, ומה יקרא להם? וידבו. הוא מברך אותם שיהיו תונה. וידגו. אגב, הוא מוסיף מילה. וידגו לרוב בקרב הארץ. זה מעניין מאוד.
דייגים.
היה צריך להיות וידגו לרוב בקרב המים?
לא, זה דייגים.
דייגים, כן.
דייגים.
מחוץ, אתם יודעים מה זה וידגו לרוב בקרב הארץ? זה פלאי פלאות. טעם אמרנו, זה דבר מדהים. אתם יודעים מה זה וידגו לרוב בקרב הארץ? זה אני יודעתי. לא חוכמה להיות טהור אם אתה דג. בתוך המקווה גם אני טהור. נראה אותך כשאתה יוצא מהמקווה. בתוך המקווה כולם מתוקים. מה יש זה צדיקים? צוקר פושקי. בתוך המקווה דגים. כי אני עצרתי את זה. את כל ממלכת הטריפה, את כל ממלכת הטריפה שיש, בעצם יצר בר הדעת. הדעת, הדעת, היא זו שהביאה לתוך המציאות את הרצון להגיע לאן שאני לא נמצא בו. היא היכולת שלי לסמוח בחלקי, היא בעצם הדעת. החוכמה היא להגיע אל הדעת ולשמוח איתה. כהלת, לא מחזור. התנינים הגדולים הם הרבנים הראשיים של הדגים. לא יודע מי הם בדיוק, אבל הם הרבנים הראשיים של הדגים. זה הלוויתן ובת זוגו. הרב והרבנים. אז התנינים הם באמת הם הרבנים הראשיים של המים. איך? גדולים זה רב לבית. הם גדולי המים. כשברא אותם, בורא אותם, הקדוש ברוך הוא אומר, רשי זכר ונקבה. והוא מחליט להרוג את הנקבה. ואתם יודעים מה מזכיר לי? שלברוא זכר ונקבה, יש רק עוד ברור אחד שנברא זכר ונקבה. האדם. הכל אותו דבר. ויברא, ויברא, זכר ונקבה, זכר ונקבה. וגם את האדם הוא בורא זכר ונקבה. והוא אומר כך, שבראם זכר ונקבה והרג את הנקבה, כמו הרבה דברים שבבריאה אתה מקבל את הכיוון, ואתה אמור לחדור ולחתור כדי להגיע לשם. תתחיל לפעול בעולם כדי שתגיע למדרגה שאתה תוכל להביא לעולם הזה. יום יבוא והזכריות והנקביות והנקבה של התנינים היא זו שממתינה לעתיד לבוא לצדיקים. הצדיקים ממתינים, לא ממתינים, אלא צריכים להביא לעולם שבו היא תופיע. כל העולם הזה ממתין, כל העולם הזה ממתין לעתיד שעדיין גנוז, כמו בכל העתידים הגנוזים. נכון מאוד, נכון. והרג את הנקבה ומלאכה לצדיקים לעתיד לבוא, שאם יפרו וירבו התנינים, לא יתקיים העולם בפניהם. זה לא עניין טכני שיהיו המון, כי הם גדולים, כמו שהבנו כשהיינו בגן. הם יכולים לפרוט ולרבות בטהרה המוחלטת, הם יכולים לחיות בעולם הבא פה, הם בתוך המים. זה לא הוגן למערכת. המערכת לא הוגנת, אני בקרב הארץ. התנינים בתוך המים. אם הם יפרו וירבו, אין להם סיבה להיפסק. אתם יודעים, גם לי הפעם לא הייתה סיבה להיפסק. אתם יודעים מתי? לפני שאכלתי מעץ הדעת. גם אני יכולתי לחיות לעולם. וכשיכול הייתי לחיות לעולם, אם הייתי חי לעולם, הייתי מצליח להעלות את העולמות במושגים שאנחנו מדברים עליהם, מפני שאני מהארץ. מתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתוניים. לכן הוא יצר יבשה, ומהיבשה הוא עשה ארץ. ועל היבשה הוא שם אותנו זכר ונקבה. ואנחנו זכר ונקבה במקביל שם בתוך המים, במקום שאנחנו לא רואים, בתנינים, תנינם כתיב, כמו שאדם זה גם יחיד וגם רבים. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, אז מה זה אדם זכר ונקבה, כמו מה זה תנינם זכר ונקבה. תנינם כתיב, תנינים קרי. אינני יודע מה זה התנין, אבל המילה תנין כוללת בתוכה את המילה נין. היא המילה הבולטת בה. ונין זה המשכיות. אם תשקור לי ולניני ולנכדי. עצם ההמשכיות זה נין. נין אגב זו מילה מעניינת מאוד בעברית. נין במקרא זה כנראה בן, כנראה, כי אומר אבימלך לאברהם, אם תשקור לי ולניני ולנכדי, כנראה בפשט זה בן. נין בלשון משנה ובלשון שלנו כבר הפך מזמן להיות מה? הבן של הנכד. נין זה עצם ההמשכיות. נין זה השריצה. נין זה ההמשך. לכן הוא מתאר מצד אחד את הדבר הכי ראשוני, נימי, ומצד שני הוא מתאר את מה שיש אחרי הטבע. זה טבעי נכדים. נין זה כבר באמת, ברוך השם, זכות עצומה. נין זו זכות. גם בן זה זכות, הכל זכות. נין זה כאילו, זה עד דור שלישי עוד אדם מברך על מה שקורה לסבא. נין זה כבר רביעי. זה מושגים גם בהלכה, גם בהמון דברים אחרים. הנין זה כבר שלב נוסף. בני ריבעים. גם בני ריבעים יולדו. זה מין ביטוי כזה, זה משהו מדהים, זה רחוק. התנינים הם בעצם הבריאה שעניינה זה להרבות, 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 להביא לעולם עולם מתוקן של זכר ונקבה בתיקון. תנין זה כמו לשנות. יפה, יפה, מיכל לוקחת גם את התף. נכון? אגב, זה לא רק תנור הבנן, בארמית תנינה. תנינה זה שנינו, תנין. תנין. למיתנה. יפה מאוד. לשנות, לשנות, לרבות. אנחנו מגיעים בפעם הראשונה למצוות רביעה. היום החמישי הוא היום שבו אנחנו פוגשים את פרו ורבו. מצד שני לוקח הקודש ברוך את הנקבה, כדי שההופעה האידיאלית הזאת לא תופיע לפני הזמן. היא תישאר בתוך המים. זה לא ייתן כלום. היא צריכה להופיע מהארץ. היא צריכה להופיע מהאדם. כמו השאלה, למה הוא אמר עץ פרי עושה פרי? הוא יצר כוח. הכוח הזה שאתה עוד לא מבין מה הוא בעצם נותן לך, הוא כוח שייתן לך את הכוח להמשיך כדי להגיע לשם. פרעו מושל את עצמו עם זה. פרעו לוקח את האידיליה של התנים הרובץ, ופרעו רובץ בתוך יאורה, ואתם יודעים מה פרעו עושה? הוא לוקח את כל העוצמות, והוא רובץ, והוא עושה את הכל הפוך, את הכל הפוך. הוא רובץ בתוך יאורה ורואה את עצמו. פרעו הוא זה שבא ואומר, פרעו זה שבא ואומר נחתוך המשכיות. פרעו זה שבא ואומר אין תנינה, אין תניניות, אני מושל. פרעו ההסבר כמה מסוכן תנין על הארץ כשהארץ עוד לא מוכנה לזה. אני אלוהים, הוא הגדיר את זה. פרעו לא צריך. פרעו לקח את התניניות מהים, שם אותה ביבשה, ואמר, מה אתם בלבלים את המוח? העולם מושלם. יש לכם רק תפקיד אחד לעשות. תכבד העבודה על האנשים. ואל ישרו בדברי שעקר. אתם יודעים מה זה תכבד העבודה על האנשים? אני נתתי לכם גן עדן, ואתם תעשו לעובדה או לשמרה. אלה המילים שפרעה אומר. תעבדו, זה גן עדן פה. אתם יודעים מה זה שלקחו את היהודים למזרח לגן עדן? תעבדו פה גן עדן. אתם מתבלבלים כשאתם חושבים שזה לא גן עדן. זה גן עדן פה. תעשו פירמידות, יהיה לכם גן עדן. תפתחו את הפה, לא תהיו פה. תעבדו לעובדה ולשומרה ויהיה גן עדן. פרעה הוא התנים הגדול, הוא מה יקרה אם התנים יצא מהמים לפני הזמן. לכן המכה הראשונה של פרעה צריכה להיות על היאור. לכן כל הבירורים שלו צריכים להיות על היאור. לכן ההקעה של היאור לדם. לכן המכה של הדם. לכן המים חוזרים לשם. לכן הוא צריך לטבוע הוא וכל חיל מצרים במים. לכן המים של קריאת ים סוף הם ההיפוך של המבול. העולם יכול לצאת מהמבול שלו רק כאשר התנים הגדול יפסיק להסתובב פה על הארץ. אתם מבינים איך מסיים יעקב את חייו במצרים כשהוא מדבר עם הנימים שלו? הוא אומר להם וידגו. הוא אומר להם, אתם תהיו כמו דגים בארץ. יום יבוא ויהיו באמת דגים טהורים על הארץ. קחו אחריות. אפרים ומנשה. יום יבוא ויהיו דגים טהורים על הארץ. למי הוא אומר את זה? לנכדים היחידים שקיבלו ברכה כמו הבנים. זה לא לדור הקרוב, זה לדור הרחוק. אלה נציגנו, אפרים ומנשה. אלה לא ראובן, שמעון, לוי. הם הדור של האבות. אלה הנציגים שלנו. נכון מאוד. ממצרים. מדהים, 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 מדהים. האמא שלהם היא ממצרים. יוסף חי את המציאות המצרית הכי חזק מכולם. והוא לוקח איתם את 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 הסימבול הזה, את הדג, את התנים, ואומר להם, אתם עוד תביאו יום אחד את הדגים לארץ.
יש משהו שזה בקרב הארץ, זה לא על הארץ?
בקרב הארץ? זה ודאי צריך להיות בקרב הארץ, זה לא על הארץ. צריך להיות הכי 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 בתוך הארץ. זה צריך להיות דירה בתחתוניים.
קרוב.
זה צריך להגיע, כן, זה צריך להגיע עד למטה, למטה, למטה. בקרביים של הארץ. בפרשה מופלאה, ישרצו המים שרץ נפש חיה ואוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמיים. אתם יודעים למה אין ואי כן לעניות דעתי? איך אמרנו את המילה כן? מה פירוש כן? כן זה כאן שיגור. כן זה מכוון, זה ואי כן. קדוש ברוך הוא ברא משהו, אמר לו כך, ועכשיו מפה אפשר להתחיל לפעול. זה לא שייך לתוך המים. במים הכל בעצם מין דשא כזה. אלא שהמים מבינים, כמו הדשא, שהם רוצים לצאת למיניהם. וככה נוצרים הדגים למיניהם, והדגים למיניהם, והדגים למיניהם, אבל הציווי עוד נשאר. יותר ממה שאתה בכלל חולם, אתה יודע שאתה בכלל לא יכול להגיע לזנים ולזמי הזנים שיש שם בתוך המים. נכון?
הרבה.
מה?
נכון הרבה.
נכון הרבה. אתה לא יכול להגיע לשם. כמה שנים במים כבר אין לנו? כמעט מאז שיש מים. אתה לא יכול להגיע בכלל לזני, כי אתה לא תקלוט. הרצון של לצאת לזנו היא, לצאת למין הנכון, הוא רצון קיומי, הוא רצון מופלא. וכאילו הוא יוצא, אבל זה לא ויהי כן. זה לא שזה הופך להיות כאן שיגור שממנו אפשר לפעול כמו מהאדמה, כמו מהארץ, כמו מהרקיע, כמו מכל מקום. זה בתוך המקרה. ויברך, ויברך אותם, ואז רק שנייה, ואז רק לפסוק החותם, ויברך אותם אלוהים לאמור, פרו ורבו ומילאו את המים בימים, והעוף ירב בארץ. זה לא כמו שיהיה כתוב אצל האדם, איך יהיה כתוב אצל האדם? ויברך אותם, בוא נשווה רגע את הפסוקים, פסוק כף ב' לכף ח', בפסוק אף ב', בואו נסתכל רק שנייה בשניהם, ובזה אנחנו עומדים, איך כתוב, ויברך אותם אלוהים לאמור, פרו ורבו. ומה כתוב אצל האדם בפסוק כ"ח? נו, כמעט כמו אצל התנינים, ויברא אלוקים את האדם בצלמו אותו אותם. יפה? ואז פסוק כ"ח, נו, ויברך אותם אלוהים, נו, ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומילאו את הארץ. עוד מעט ההמשך, וחישוע וכל זה ודאי לא כתוב. אתם יודעים מה ההבדל הראשון? לראשונה מדבר הקדוש ברוך הוא עם מישהו. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא דיבר עם עצמו. ויאמר אלוקים יהי אור. לראשונה הקדוש ברוך הוא מדבר אל מישהו, כשהוא מדבר אל מי? אל האדם. כי אתם יודעים מה הוא אדם? נביא. האלוקים על הארץ, האלוקים בשמיים ברא בצלמו כדמותו, ועכשיו הוא יכול לדבר איתו, והוא יכול לדבר איתו. הוא יכול להביא לו את דבר הבריאה. נכון? נכון, נכון. נגיע לזה כשנגיע אל האדם. אבל עכשיו אנחנו עוד רואים את החלק הקודם, מה קורה אצל הימי, בדגים ובעופות. ויברך אותם אלוהים לאמור, לאמור, לא ביום אלה. ויברך אותם אלוקים לאמור, פירור הוא. זה מהותי מאוד. זה טבעי בהם, זה אינסטינקטיבי, זה לאמור. לאמור בעברית, במקרא בדרך כלל לאמור, לא מופיע פה. איפה מופיע לומר לאמור? וידבר השם אל משה לאמור. ויאמר השם אל משה לאמור. אתם יודעים מה שם בדרך כלל הכוונה? ויאמר השם אל משה לאמור, מה הכוונה? בדיוק. אני אומר לך, משה, אתה תעביר את זה הלאה, הוא יעביר הלאה לאמור. בסדר? ודבר השם אל משה לאמור. נו, ופה מה הוא אמר? הוא אמר לרב דג, תגיד לחבר'ה. ויברך אותם אלוקים לאמור. זה תהליך מתמשך. האינסטינקט הזה עכשיו נאמר, הבריאה, הטבע, הקדוש ברוך הוא שם את הדבר הזה חקוק לאמור. לאמור, פרו ורבו. פרו ורבו. מעכשיו יהיה פירייה וריבייה. פרו בראשו בפרשטות פרי אחד, פרי מביא פרי, דג מביא דג, ורבו פירושו דג מביא הרבה דגים. בדיוק, ההברכה. דג לא מביא רק אחד, אלא מביא הרבה. אולי פרו ורבו זה עוד משהו. פרו זה דג מוליד, פרה, ורבו זה דג מגדל את הילדים שלו. הוא נותן להם אוכל. הוא מביא להם אוכל, כי רבו בעברית זה או תתרבו או תגדלו. רבי, לרבות, זה או תהיה הרבה או תגדל. ואז ויברך אותם אלוקים לאמור פרו ורבו, בעצם קבע חקק באינסטינקט הראשוני, עוד לא הבהמי, עוד לא החייתי, השרצי של שרץ המים, הוא חקק את רעיון הפריה והרבייה. הוא חקק את הרעיון, סליחה? בדיוק, בטבע. באדם זה פילי פלאות. זה במודעות. הוא אומר לו לפרוט ולרבות. זה הופך למצווה. האדם מצווה לפרוט ולרבות. ומה יהיה ההבדל? שרק האדם יכול מדעתו, כשנראה את זה חליל על המושג השלילי, להחליט שהוא מעדיף ביבשות שלמות ילודה שלילי. כי הוא רוצה כך. כי הוא מצווה. הוא לא אינסטינקטיבי. הרצון להיות אלוהי. זה חוזר לאותו מקום. לא לחלק את העולם לכל כך הרבה יורשים. הרי אני הבוס, ולא צריך את כדור הארץ שלי לחלק ליורשים רבים מדי. אבל זה נשאיר לאדם כשנגיע לשם. הציווי לא עושה את החיים קלים, הוא עושה את העסק העמוק. הוא עושה אותך אלוקי, כמו שאמרנו בצלמנו כדמותינו. המצווה מחובר למצווה. ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם אלוהים פרו ורבו. נגיע לזה.
זה גם מעכב. זה מעכב.
זה הכל, אבל נגיע לזה באדם. את זה אני משאיר בכוונה אל האדם.
האדם במינו.
את זה אני משאיר אצל האדם, כי אנחנו רוצים רגע לגמור פה את הסוגיה הזאת של הדגים. בדגים אין את זה, אין את העיכוב, אין עיכובים. יש את המקסימום של ישרצו. זה הולך ומצטמצם קצת באופות, זה כבר פחות כבדגים, ולכן הפסוק ממשיך, תשימו לב, מאוד מעניין. ויברך אותם את מי? את ברועי המים, את הדגים, פרו ורבו ומילאו את המים בימים. והעוף מה?
ירב
בארץ. מעניין. הפריה והרבייה מצטמצמים קצת, והחיה מה ביום השישי? נו, ביום האלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמס וחיית ארץ למינה. ואיכן, כי פה זה כבר כן ואיכן, נו, וביום הפרורבו, ביום הרבו, נשדוס ונשתיין. אז זה הלך מעניין. הדגים פרורבו, העוף רבו, והחיה לא נתברכה. ברור שברכת הפריה והרבייה של ראשונת החיות, ראשון החיים, ראשון הנפש חיה, חלה על הכל.
חוק.
היא חוק כללי. אבל רמת הפריה והרבייה משתנה לחלוטין. זה נכון? באנשי המים אין שום דמיון. שום דמיון לא מספרי, אומרים שגם מהותי לא. בין רמת הפריה והרבייה של מה שמתרחש בעולם הטהור של מתחת למים, בעולם הטהור של תוך המקווה, שהוא פרה ורווה, נכון, הוא אוכל את עצמו. אבל שוב, תחשבי על עולם שבו האדם, על פי תפיסת הרמב"ן, על פי תפיסתו של רשב"י, יכניס את זה. והוא פרה ורווה ופרה ורווה, והוא בתוך העולם הטהור שלו, לעוף שבעצם נמצא בטהרה, וכאינסטינקט הוא רבה, לחיה, שזה קיים בה מפני שהיא שייכת למשפחה הזאת, אבל כבר הרבה פחות, לאדם שזה נמצא בו עכשיו רק בתור מצווה. רק בתור מצווה. יש לה, מיד, יש לה, תגידו לי, מה אין באדם אינסטינקט של רצון להמשיך? יש לו כמו מה שהוא קיבל ממשפחת החיות. יש לו. במובן הדגי. במובן הראשוני. אבל במובן העמוק, זה יהיה השלב המצוותי. לכן הוא יכול להתמודד עם זה. לכן אם רבו, דרך אגב, זה משפט נורא מה שאני רוצה להגיד, אבל אם רבו פירושו לגדל, אז לחיה יש את האינסטינקט שלה לגדל, לא יודע כמה זמן, יכול להיות שאחרי שעה היא טורפת את הילד שלה, יכול להיות שאחרי חמישה ימים, יכול להיות שאף פעם לא, יכול להיות שדקה לא. אבל את הגידול הטבעי לה היא נותנת לו. הנמר הכי אכזרי בעולם הוא אכזרי כדי להביא לגור שלו אוכל. הוא לא אכזרי לגור שלו. הוא יטרוף כל חיה כדי להביא לגור אוכל. הרבו, אם מובנו לגדל, הוא חלק מהאינסטינקט של החיה. הוא חלק מהאינסטינקט של החיה. האב תרצה להניק לילדיה, ואם היא לא תצליח, היא תתפוצץ ותמות. היא זקוקה לזה, היא צורחת. היא לא למדה בשום קורס איך להתכחש לצורך שלה. אין שום קורס שבו לימדו אותה את זה. האדם הוא זה שהאינסטינקט אומנם קיים בו, אבל המצווה מקהה על האינסטינקט והופכת אותו למצווה. או מסרב. הוא יכול להחליט לא לגדל את ילדיו. לא עלינו כל יום שומעים סיפור כזה. הוא יכול להחליט הפוך. הוא יכול לפעול בניגוד לאינסטינקט שלו. הנפש הבהמית שלו. זאת אומרת, אגב, אתה יודע איך יגדיר הרמב"ן את ויהי האדם לנפש חיה? הנפש האלוקית. נתוני פלוט. כאילו, הנפש חיה של עד עכשיו היא הנפש הבהמית המופיעה. היא אינסטינקטיבית, האינסטינקט והטהרה מופיעים בשיא ההתאמה ביניהם, בתוך המים, בקצת פחות התאמה בעוף, בקצת פחות התאמה בחיה, קצת פחות התאמה בחיה, אתה בהחלט יכול להרגיל כלב, לאט לאט לשתות שוקו, ואתה גם מתפאר בזה ואומר, הכלב שלי שותה שוקו, סימן שאני גאון. בירה כבר גם יש, אני לא מותקן עד הסוף. כבר אתה יכול, קשה יותר להצליח על זה עם גופים. אתה, נדמה לי, גופים זה דגים קטנים. גופים, הקווריום של אשכנזים יש כזה גופים. אז אתה יכול, או הנה, באתי עומד, הסבירה לחלוטין מנית, גפילת גופים. אז אתה יכול לאט לאט, לעבוד על האינסטינקט, לעבוד במובן השלילי, לעבוד עליו. כלומר, לא להיות מתואר. לא תצליח לעשות את זה בתוך המים. לכן עשו את מה שעשו עם התנים. מדהים. קצת יותר באופות, עוד יותר בהחלט בחיות, ככל שהן קרובות אליך יותר, אתה פחות תשגע גמל ממה שתשגע כלב. תרבותית, ככל שזה יתקרב אליך, עד שזה יגיע אליך, ושם תצטרך להחליט שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. עד שזה יגיע אליך, ואתה תצטרך להחליט אם אתה עושה את זה כי זה אינסטינקט, ואתה עושה חסד כי זה אינסטינקט, והרבה פעמים זה יהיה נחמד כל עוד זה אינסטינקט טוב, עד שתבין שבעצם כל מה שנשאר לך זה רק להיות מצווה ועושה. וזאת המדרגה. זאת מדרגת האדם. להיות מצווה. ויצב השם אלוקים על האדם. וזה מגיעים. טוב! שוי! של כוח! של כוח! של כוח!